מהו הסבל? מהו חוסר השקט שנמצא שם כל הזמן ברקע? כשאנחנו יושבים ככה במדיטציה ומתבוננים, אנחנו יכולים לראות שכל הסבל הוא מחשבות מעגליות. כל הסבל בעצם הוא מחשבות שנחשבות שוב ושוב ושוב. זה מין מספר כזה שמספר לנו סיפור כאוב, הוא מספר לנו אותו שוב, למרות שכבר שמענו אותו פעם, ושוב ושוב ושוב. הוא מספר לנו אותו שוב ושוב כי אנחנו לא משתעממים. הקהל אינו משתעמם, ההפך, הקהל שזה אנחנו ננגע עמוקות. הוא מספר לנו את הסיפור ומתכווץ לנו בבטן. הוא מספר לנו את הסיפור וכואב לנו בראש, והנשימה קצת נעתקת ומשהו נתפס, ואנחנו מיד מרגישים שאנחנו רוצים לברוח מהסיפור. וכך אנחנו יושבים בשעת סיפור ושומעים שוב ושוב את אותו סיפור לא משמח. והאמת הרוחנית, האמת של הבודה ושל המורים המוארים, האמת הזאת היא כל כך פשוטה. היא בעצם אומרת שהכל זה רק מחשבות. זה לא באמת, זו סתם שעת סיפור. וכל האני הזה שנראה כל כך יציב וכל כך בעייתי וכל כך מסובך ובלתי פתיר, מין עול שיעיק אלינו עד יומותינו, כל האני הזה גם הוא רק מחשבה. ממש כרגע שום מחשבה מהמחשבות האני האלה לא תקפה. ממש כרגע יש רק איש או אישה יושבים על ספה או רצפה ושומעים קול. לכל שאר המחשבות, גם אם הן יחשבו אחר כך, הן לא קיימות עכשיו, הן אשליה. זה לא באמת קיים. כל האני הזה, ממש כרגע, הוא לא קיים. וכל רגע הוא ממש כרגע. וכך עומדים להם המורים המוארים, בודדים במערכה, אל מול הררי מילים של כל הפילוסופיה, ההיסטוריה, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, החינוך, שכולם כולם מבוססים על אותה אשליית אני. והם עומדים כך לבד מול כל הצבא הרב והגדול הזה ולוחשים שבעצם אפשר להשתחרר מכל זה על ידי פסיעה קלה מאוד פנימה, ממש צעד קטנטן. אז שוב ערב טוב. הגיעו כמה שאלות, כמה שאלות נכתבו בפורום, בפורום של האתר. אז אני אשמח לשמוע. ולמי שיש שאלה שלא נכתבה, לא התפסתי הפעם. אחריות השואל זה, לדעת את שאלתו. לדעת מה, ואם זה יצא קצת אחרת, זה גם טוב. אז אני אשמח לשמוע את השאלות שהגיעו, נדמה לי 3. ואז אם יש למישהו עוד שאלה או משהו לשתף או לומר או לבקש, אז אפשר. כן, עלי, תוכל להתחיל. אין לי מושג. תקשיב, אם אין שאלה כרגע, אז אין שאלה.
אם כל מה שצריך זה אני עושה איתך עבודה 5.5 חודשים בערך, חוקרת את העני, את עני. אוקיי, ואני מגיעה עכשיו לשלב של מתחיל להבין את המנגנון. כל מה שאתה מנהל שניים, אלה כל הזמן מדברים. מחשבות, אשליות, משהו. קיצור, להבין את המנגנון הזה עובד. למשל, אני רעבה, זה גם מחשבה דמיונית. או שזה לא אני רעבה, אלא שכנה מלמעלה רעבה. אוקיי, עכשיו, בשביל להבין את המנגנון הזה, אני צריכה לחקור את זה, להיכנס לזה. והחשש שלי זה שאני אגרר לתוך המשחק האינטלקטואלי הזה, שהוא ירחיק אותי בעצם.
למה?
כלומר שהאידיאולוגיה שלי אומר, או שזה הכל הפנימי שלי, שצריך שיהיה איזון בין, בין חקירה עיקשת ונמרצת לבין רפיון והטמעה. ואז אני גם שואלת אם המדיטציה זו התשובה של הרפיון והטמעה.
אוקיי, את אומרת שאת נמצאת בחקירה אינטנסיבית ושיש לך איזה חשש כזה שאולי צריך שילוב של חקירה אינטנסיבית ורפיון והטמעה ולא רק חקירה אינטנסיבית. והשאלה היא למה? למה אם תהיה חקירה אינטנסיבית כל הזמן זה לא מספיק טוב? בעינייך.
למה אני
מרגיש
שזה
ירחיק
אותי?
כן.
זה יכניס אותי ל... בעצם החקירה הזאת היא בעצם, נכון, אני מוכרת את המנגנון, אבל זה שוב מחשבות בעצם.
אוקיי. כלומר, עצם החקירה האינטנסיבית והעשייה הזאת והרצון הזה לגלות את המנגנון וזה וזה, גם זה סוג של עשייה שגם היא מחשבה. למשל, למחשבה אני צריך לברר את כל המחשבות שלי כדי להשתחרר, או בכלל אני צריך להשתחרר, או בכלל, או כן, או החשיבה על הדבר עצמו, איך המנגנון הזה עובד, למה אני מרגיש פגוע, למה אני מרגיש עצוב, למה אני מרגיש לבד וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת שהחשש הוא שזה יהיה, כן, שבעצם הדבר שאתה מנסה להשתחרר ממנו, אתה מגביר אותו. זה מה שאת אומרת. שבדבר שאתה מנסה להשתחרר ממנו, את מגבירה אותו. כן, אני חושב שהדרך הטובה, זה מה שאני משתף בעיקרון, הדרך שלי, הדרך שאני בחרתי בה, ואני משתף אותה, יש לה שני פנים. ופן אחד זה הפן של להכיר את המיינד, של החקירה, לראות איך המנגנון עובד, לראות איך מה שלא אני, או יותר נכון מה שנדמה לי כרגע שזה אני, איך זה עובד. אוקיי? שזה לא יהיה כדור צמר מקובצ'אץ' של מחשבות ורגשות ותנועות והתמכרויות ושלא ברור מה קורה איתו והוא רק משגע אותי, שהוא יהפוך להיות סדרת חוטים פורמים. לא כדור צמר, סדרת חוטים, שאני יודע איך זה עובד, איזה מחשבה גורמת לאיזה רגש, מה קורה שם, אוקיי, מה הסיפורים שרצים שם בראש. אוקיי, להתחיל להסתכל על הדבר הזה ולהבין אותו. זה פן אחד. הפן השני הוא הפן של מדיטציה. הפן השני הוא הפן שבעצם שואל מי אני באמת. אוקיי, מי אני מעבר לכל מה שאני חושב שאני. הפן הראשון זה, אוקיי, זה מה שאני חושב שאני, אין מה לעשות, אם זה צריך לעבוד. מה אני אעשה? אם אתה יודע שאני משהו אחר, הייתי עובד, אבל אין, יש לי רק את זה. רק את פינוקיו. בסדר? לעבוד איתו. וזה עבודה בצד אחד, והעבודה בצד שני היא המדיטציה. וזאת העבודה, הניסיון, הפניית המבט אל עבר מי אני באמת, העלת השאלה לעולם מי אני באמת. אוקיי? וזה לא וכאן במדיטציה המאמץ הוא לא אינטלקטואלי, והוא לא חקירתי, והוא לא של מחשבות. במדיטציה המאמץ הוא בזה שאני יושב ולוקח לי 10 דקות, חצי שעה, שעה, במקום היחיד שאני מכיר שהוא לא באשליה. או לפחות הכי קרוב שאני מכיר ללא אשליה.
למה ללא אשליה?
כי בכל מקום אחר שאני מכיר, אני שוחה בתוך האשליה. אוקיי, אם כבר זיהיתי שזה אשלייתי. כל מקום אחר, אני הולך, אני פוגש מישהו, על הנחי, מה המצב? הוא יותר יפה ממני, יש לו יותר כסף ממני, כן, הילדות שלו יותר טובה משלי, וכולי, ואני שוחה באשליה. מה זה?
אותם מחשבות בדיוק עולות.
אוקיי, המקום שהוא לא אשליה במדיטציה, הוא המקום שמתבונן בכל זה. אוקיי, אני לוקח לי חצי שעה שבה אני פשוט מתבונן בכל זה. אם בחיים אני הדבר הזה, אני המחשבות האלה והרגשות האלה וכל המערבולות האלה שקורות כל הזמן, אז מדיטציה הן יכולות להמשיך להתערבל, אבל אני מתבונן בהן. אני תופס עמדה אחרת.
אין דרך אחרת לרפיון והטמעה.
למה מתכוונת רפיון והטמעה? אז רגע, רק אני אסיים. אני אגיד שהדרך הזאת יש בעצם שני פנים, ואפשר ללכת בהם ביחד, במקביל. אפשר תוך כדי החיים, ככה אני עשיתי, לנסות להבין את האשליה כמה שיותר, להבין את המיינד, להבין את הדבר הנסתר הזה, המנגנון הזה ששולט בי, שיוצר לי אני אשלייתי, להבין את האשליה, ויחד עם זה, יותר ויותר, איך אני אגיד, זה לא בדיוק לחקור, זה לא בדיוק להתאמן, זה לא בדיוק לעבוד, כי זה לא עבודה, זה לא פרקטיס, זה יותר ויותר להיות במדיטציה, זאת אומרת, יותר ויותר בשבילי זה היה להפנות את סימן השאלה הגדול שלי ליקום, להפנות את סימן השאלה הגדול שלי אל הקיום, אוקיי? מה האמת? מי אני? מה האמת? על מה הם מדברים? מה זה הדבר הזה שהמורים הרוחניים מדברים ואני מוצא בתוכי שזה מצלצל, שזה נכון? מה זה הדבר הזה שאני יודע אולי מחוויות של מדיטציה או חוויות של סמים או חוויות כאלה של שפתאום אני ראיתי שהכל אשליה, ראיתי שכרגע זה משהו אחר לגמרי. מה זה הניצוצות האהבה האלה שפתאום יש מין אהבה קוסמית כזאת שהיא כמו מכת חשמל שהכל מלא אהבה פתאום, איפה זה כל הזמן, איפה זה נחבא, כאילו איפה זה מתחבא. והאושר הזה שפעם חוויתי בהודו או באיזה התאהבות או באיזה משהו, או שוב בסמים, כל דוגמה אפשר להגיד סמים. אז איפה זה נעלם? האושר והאהבה והאחדות וכל השאר הדברים, כל האמת הזאת, איפה מתחבאת? והמדיטציה היא בשבילי הייתה לשבת, ובזה שאני מתבונן בהכל, בעצם אני שואל בלי מילים ובלי מאמץ את השאלה הגדולה הזאת, איפה כל זה מתחבא? מה קורה? מהי האמת? אוקיי, היא עדיין נסתרת מעיניי, אבל אני נמצא כאן, אני בעמדת קליטה, אוקיי? אני בהאזנה.
אני יכולה להתחיל עם השאלה הזאת, נאמרת מדיטציה, אוקיי? אבל תוך שנייה,
אוקיי, אז כאן אנחנו מדברים על טכניקה, על הטכניקה של מדיטציה. שצריך, אני אומר שמדיטציה צריך לזהות. לא להתאמן ולהצליח, אלא רק לזהות בדיוק מה זה. והטכניקה שאני מציע היא לשבת ולעצום עיניים ולהתחיל להתבונן בכל דבר, כאמור, תחושות, מחשבות וקרעשים, ריחות, כל דבר. ואז אם אני מתחיל לחשוב מחשבות, אז אני, מן הסתם, אם אני אתחיל לחשוב אני אפסיק להתבונן, אני כבר לא יודע יותר שאני מתבונן או שאני במדיטציה, אני פשוט אחשוב את המחשבה. והדבר הכי שאני צריך לעשות במקרה כזה, זה כשאני נזכר, אז כשאני נזכר שבעצם, אוי, אני בעצם חושב, אני פשוט לחזור ולהתבונן. כשאמרתי, אוי, זה לא שקרה משהו רע, אלא זיהיתי, זיהיתי שאני חושב, אני חוזר ומתבונן. והדבר הזה שאני חושב ועושה, להתבונן, להתבונן, הדבר הזה יכול לקרות פעם אחת במדיטציה של חצי שעה, הוא יכול לקרות 30 פעם במדיטציה של חצי שעה, וזה בסדר.
ולחזוק אותם לשאלה,
רגע, זאת הטכניקה שאני מציע. יש טכניקות אחרות שאומרות שמטיפות לאיזשהו מאמץ מסוים להגיע לנור מיינד, או מאמץ מסוים, או שהן עוברות על כל הגוף בהתבוננות של כל מיני טכניקות שמתרכזים באובייקט, שמתרכזים בגוף, כל מיני טכניקות למיניהן. אני מוצא שהטכניקה הזאת שאני מציע, שהיא מאוד מאוד פשוטה, היא רק כאילו להתבונן, ואז אם חשבתי, להתבונן, אני חושב שהעוצמה שלה היא בפשטות שלה, כי זה הדבר הכי שצריך לעשות.
ולהתחיל אבל עם שאלה?
לא, לא.
לנסח לעצמי שאלה?
לא.
מי אני, מה אני, למה?
לא, לא לנסח שאלה, כי שאלות ותשובות הן כולן מחשבות.
מה אם להתחיל עם מדיטציה
אוקיי, מיד זה עוד לגבי הטכניקה, אבל הייתה פה שאלה אם להתחיל בשאלה. אם אני מתחילה בשאלת המדיטציה, מן הסתם, יהיה חיפוש אחר תשובה. יהיה חיפוש אחר תשובה. איזה שאלה למשל הייתי יכולה לנסח?
מה כל הדבר הזה? איפה מסתתר?
משהו
שיצא
את הכל. אוקיי. הדבר שאמרתי קודם, השאלה מה קורה כאן, השאלה הזאת שניסיתי להביע במילים, מה קורה כאן, מה האמת הזאת, אני לא חושב שזו שאלה שצריך לנסח, זו שאלה שצריך לזהות בתוכנו. אם אצל חלק מאיתנו היא קיימת בצורה דומה למה שאמרתי או קצת שונה, ואצל חלקנו עדיין לא קיימת. כן, יש אנשים שכמו מה שאמרתי עכשיו, כאילו, לא ידבר עליהם לחלוטין, לא יזהו בכלל מה מדובר. ויש אנשים שמזהים, שיזהו את השאלה הזאת בתוכם בצורה זו או אחרת. אני חושב שהשאלה הזאת היא משהו שאם את הולכת למדיטציה הוא כבר קיים בך. השאלה כבר קיימת בך, מה קורה כאן. לא צריך לנסח אותה. אם את מרגישת צורך להגיד אותה, אז אפשר להגיד אותה, אבל אני רוצה להדגיש שזה, במקרה כזה, זה לא להגיד אותה ולחפש תשובה שכלית, אלא אפשר כאילו להפריח אותה כתפילה, ואז לשבת ולעשות את ההתבוננות הזאת ללא מטרה כלשהי.
זאת אומרת, אני יכולה 24 שעות לכתוב, לחקור, לשאול, וחצי שעה ביום לשבת במדיטציה, וזה יהיה האיזון.
או הפוך, את יכולה לכתוב חצי שעה ביום ו-23.5 שעות במדיטציה. נראה לי שנזירים במערות בהימלאיה הם יותר בכיוון הזה. יש שם איזה מחברת קטנה בצד, הם יושבים 23.5 שעות, אז הם הולכים למחברת וכותבים העלים ירוקים, אז חוזרים חזרה. כן, כיסוי לאייפוד, כיסוי לאייפון. הבנתי שאת אומרת, מה שאני הבנתי זה שאת אומרת שהמאמץ להבין את המיינד כל הזמן הוא עוד סוג של מחשבות, הוא עוד סוג של, בעצם זה אותו אני.
זה לא להיות, זה שוב.
כן, זה כאילו, זה באותו realm, זה באותו אזור, זה באותו תחום של הדבר, וזה לא קפיצה לתחום אחר. ונכון, המדיטציה היא באמת קפיצה לתחום אחר. ורפיון והטמעה, הטמעה, אני לא יודע בדיוק מה זה הטמעה, זה גם כן מי נטמע במי, מה נטמע, חומר נטמע, לא מבין, זה גם קצת אשליה העניין של הטמעה.
אני אומרת לך על המילה.
אבל
חצי שעה באמת לא נראה לי מספיק.
אבל חצי שעה זה היה מה זה דוגמה שרירותית לחלוטין. הזמן שצריך להקדיש למדיטציה, מבחינתי, התשובה לכמה זמן צריך להקדיש למדיטציה הוא be a light onto yourself, תהיה האור של עצמך. זאת אומרת, תשאל את עצמך בשיא הכנות, כמה מדיטציה אני צריך לעשות בשלב זה של הדרך שלי. ואם התשובה היא 5 דקות, אז תעשה 5 דקות. אם התשובה היא כמה שיותר, אני חושב שמי שנאמן וכן ואותנטי עם הקול הפנימי שלו, התשובה הוא צריך להיענות לקריאה הזאת ולעשות כמה שיותר. ולגבי מדיטציות של אושו, אני חושב שכמה מהן מאוד יעילות ונמצאות מאוד חשובות לאנושות. ולכן מדיטציה כמו קונדליני שעשינו עכשיו בהחלט טובה בשביל להיות מין פרולוג למדיטציה, זאת אומרת להביא אותך למדיטציה. הניעור הזה יש בו משהו שהמעבר הזה מאקטיביות לשיבה איכשהו הוא תומך מדיטציה, הוא תומך בהתבוננות. Okay? עדיין בהתבוננות הזאת יכול להיות שתקרה המחשבה, יקרה הדבר הזה של אני חושב ואני נזכר. אבל יש משהו שקצת תומך יותר בהתבוננות עבור המיינד המערבי הרועש מאוד לפחות. בשביל זה הוא המציא את זה בשבילנו. ומדיטציה כמו דיינמיק שהיא יותר חזקה, וגם יש בה משהו קצת יותר תרפויטי, יש בה קטרזיס, איזה שלב שבו צועקי, אפשר לצעוק או להביע כל רגש בצורה מוחצנת, היא גם טובה, היא הייתי אומרת יותר, גם טובה אולי למצבים שהם מאוד חזקים, מאוד מאוד קובלים רגשית, כשאתה מוצף בתכנים רגשיים ואתה סוער מאוד ואתה מרגיש קלום מאוד, יש משהו במדיטציה מאוד חזקה כמו דיינמיק שמנער את האנרגיה הזאת ויכול להביא אותה למדיטציה. בעוד שבתחילה, בעוד שבלי התנועה הדינמית לפעמים נדמה לנו שפשוט בלתי אפשרי לשבת. יש מצבים שבהם כאילו אני כולי בסרטים וכולי בוער, כאילו הגוף בוער בוער בסבלו והמחשבות מתרוצצות בסבלן ופשוט בלתי אפשרי. אם אני יושב פה עכשיו אני כאילו איך אפשר להתבונן בזה בכלל, זה מציף את כל המרחב. במקרים האלה מדיטציה של אושו מאוד יעילה בעיניי. וכמובן אפשר לעשות קוקטיילים, קונדליני סתם לשבת, אני הייתי עושה קונדליני סתם לשבת, דיינמיק סתם לשבת, להאזין למוזיקה ואז לשבת בשקט, זאת אומרת מין קוקטייל של לשבת, להתבונן ויש מוזיקה שבאה ונפסקת. הייתי עושה לי פלייליסט כזה של שירים שאני, או קטעי מוזיקה אינסטרומנטליים שאני חושב שיתמכו במדיטציה שלי, וביניהם הייתי שם פס שיר שהוא בעצם 10 דקות שקט. הכנתי לי כזה 10 minute silence קובץ, ואז הרשימת השמעה הייתה בעצם שיר 10 דקות שקט, שיר 20 דקות שקט, משהו כזה. אוקיי? יש, אני אשלח לכם בדרופבוקס. אני אשלח לכם במייל.
כשאנחנו
מה הבעיה
שאני
אהיה מואר
אם אני כל הזמן מתבונן,
אם
יש כל הזמן את
המתבוננת שלו? מה הבעיה באמת?
זה מה שאני שואל, אם המתבונן עצמו הוא יש לו, מה קורה לו? למה הוא פתאום, למה הוא מזדהה עם מחשבות? למה הוא לא מכיר את עצמו?
אוקיי, אז אני שואל אותך, כי אתה שואל את השאלה מעולמך, אני מחזיר, למה באמת אם אתה כל הזמן המתבונן, אתה רק מתבונן במחשבות, זה מה שאתה עושה כל החיים, כאילו, במחשבות ובעולם הזה, בעולם התופעות. אז למה באמת, מה הבעיה? למה בעצם לעשות משהו עם זה? אתה חופשי.
קודם עלה לי שזה משהו, כאילו זה עוד ילד כזה, ילד קטן, לא...
מה, מתבונן? הוא ילד? כלומר, אם
הוא... אבל מצד שני אני יודע שהמתבונן הוא מתבונן אחד שהוא כל הזמן היה קיים, מאז ומתמיד, יש לי כזה...
אוקיי, אבל בוא נלך איתך, אבל הוא ילד, מה ילדותי בו?
לא מכיר באמת את הטבע שלו.
אוקיי.
זה צד אחד. צד שני, השאלה שלי אם הוא באמת פסיבי, אם הוא באמת, יש לו טבע כזה שאני מראה רק, מה שעובר, עובר, יוצא. זאת אומרת, כשיום אחד הוא יכיר את עצמו, אז מי כאילו ינהל את ה...
אוקיי, אז בואו נעשה משהו, מין תרגיל קטן. בסדר? בואו נעצום עיניים רק שנינו. ותהיה רגע המתבונן בהכל. המתבונן בכל מחשבה, בכל תחושה, בכל דבר. ותסתכל, האם המתבונן הזה הוא ילדותי? ולא מכיר את עצמו?
לא.
אוקיי, אז מי הוא ילדותי ולא מכיר את עצמו? איפה הבלבול? איפה החוסר בשלות?
הכל במים עצמו, המתבונן עצמו הוא משהו... זה אחד שבאמת יודע את עצמו, וכל הבלגן קורה בעצם במים. אבל השאלה שלי היא כאילו, אז למה מתבונן ו... זו שאלה של זיהוי בעצם. איפה אני מזהה את עצמי? אם זה במים או במתבונן. אבל מי זה עצמי? מי זה אני שצריך לזהות אם אני במים או במתבונן? זאת אומרת, מה? אני המתבונן? אני המים? או אני... מישהו
אוקיי, אפשר לפקוח עיניים. אוקיי, הגעת לזה שאתה מתבונן שנעזר במיינד להבין את עצמו. אוקיי, כן, זה באמת זאת באמת אפשר לקרוא לזה ילדותיות, כמו שקראת לזה. כשהמתבונן נושא את עיניו אל המיינד כדי להבין את עצמו, ניתן לומר שזאת ילדותיות של מי? של המתבונן, לא הייתי אומר, זה עדיין, זה בעצם ילדותיות של האני הזה, שהוא יציר מחשבות. אתה מבין, מי שילדותי הוא לא קיים. האני הילדותי שלא מכיר את עצמו, הוא לא באמת קיים. לכן קשה למצוא אותו, לכן אתה לא מוצא אותו. יש שם משהו, יש שם ילדותיות כזאת, שבה האני האמיתי, מי שאנחנו באמת, מי שאתה באמת, מתבונן, הוא נושא את עיניו אל המיינד, כמו שאמרת, כדי להבין מי הוא. הוא מסתכל על המחשבות שלו ואומר, מי אני? רגע, מי אני? אולי אני consciousness, אולי אני משה, אולי אני מלך ישראל, אולי אני תודעה קוסמית, אולי אני נועדתי לגדולות, אולי אני נועדתי להיות עורך דין, אולי נועדתי שתהיה לי אישה יפה וכמה ילדים בכפר, אולי אני אלוהים. הוא מחפש, הוא נושא את עיניו לאנשהו עם סימן שאלה גדול בשביל לברר מי הוא. והילדותיות היא אולי האמונה הזאת, האשליה הזאת, שהתשובה תגיע ותגיד לי מי אני. זאת אומרת שמהדבר הזה, מהמחשבון המאפן הזה, מה-80s, המחשבון הזה שנקרא מיינד, כן, עם הלחצנים, מהחשבון הזה תבוא התשובה מי אני, זאת הילדותיות, אוקיי? זאת אומרת שאני חושב שהנה, מתי אני אבין את זה? כאילו, גם המחשבה גם, זה לא רק להסתמך על, על מחשבה ספציפית, אלא זה בכלל להסתמך על ההבנה. אני רוצה להבין את זה, כמו שאני מבין, כאילו, כששתיים ועוד שתיים זה ארבע, אני רוצה להבין גם מי אני. ספרו, אני רוצה לדעת, לחשוב את האלוהות, אני רוצה לחשוב את... כל היקום הזה הוא כאילו אינסופי. אני מסתכל על השמיים, אני רואה כוכבים וגלקסיות אינסופיים. אני מסתכל במיקרוסקופ, אני רואה כל מיני קוונטים וכל מיני חלקיקים אינסופיים גם כן לכיוון הזה. הכל אינסופי מכל הכיוונים, הכל פלא אחד מושלם. אני רוצה להבין את זה, ומי אני ומי זה אלוהים במחשבתי. זאת, זה, הייתי קורא לזה מיינד ילדותי, וזה יוצר את האשליה. יוצר את האשליה. אני רוצה לדעת מי אני. ואז נוצרת התבגרות. התהליך הרוחני שאנחנו עושים פה בעצם, שאני בעצם אמרתי מה הוא, הוא לחקור את האשליה הזאת, את המחשבות האלה, את המנגנון המחשבתי, ולהתבונן בו. התהליך הזה הוא בעצם הבשלה, הוא התבגרות. הוא גילי התבגרות. אנחנו בגילי התבגרות. עכשיו שם בחוץ יש גנון, גן תרום חובה וגן חובה, ויש בית ספר יסודי שזה כאילו אשרם של אושו, אשרם במדבר וזה. בסדר, אנחנו עכשיו בגילי התבגרות, חטיבת ביניים. בסדר? ובגילי התבגרות המיינד הולך הולך לאט לאט ומבין שהתשובה אולי היא לא במחשבה. הוא מתחיל להטיל ספק בכל הדברים, בכלל במנגנון, במחשבות הספציפיות וגם במנגנון כולו. הוא מתחיל להטיל ספק. זאת אומרת, אם התחלנו את הדרך באמונה מוחלטת, שאני משה ואני צריך להיות עורך דין, ועד שאני צריך תואר שני ולעשות כסף, ואני ישראלי ואני אלחם והרגל למולדתי ועוד כל מיני דברים, או שאני מגני ואני רוחניק ואני נוסע לעודו ואני... כל הדברים האלה, ואני אור ואהבה, אם התחלנו, בהתחלה האמנו בזה ללא עוררין, חשבנו את זה והאמנו בזה כאילו זה אמת, אז בגלל ההתבגרות אנחנו מתחילים פחות ופחות להאמין בהכל. גם בזה לא, גם בזה לא, גם זה כבר יש פה כמה בקיעים, אוקיי? ואנחנו גם מפסיקים להאמין בזה וגם זה מתבהר לנו פתאום. פתאום מתבהר לנו תחושת צורך המטורפת הזאת באהבה היא לא באמת אמיתית, כי אנחנו יודעים למה זה. אנחנו יודעים שהאימא המטורפת שלנו לא ידעה לאהוב אותנו, כן? והיא דחפה לנו את האוכל או את החיבוקים או את הנטשה אותנו או משהו כזה, ומשם זה מגיע. זה לא איזה אמת גדולה, הצורך הזה באהבה, זה לא אני. ואנחנו צריכים להבין שיש שם איזה מנגנון שעובד ויוצר את האני הזה. וכך אנחנו מתבגרים ומתבגרים. גם אנחנו מתבגרים ומבינים את המנגנון הזה, ואנחנו רואים את המכונה, היא לא מין דבר עצום ומתוחכם שאנחנו לא יודעים אותו, אלא אנחנו כבר מבינים, אנחנו הופכים להיות מכונאים מדופלמים במכונה הזאת, וגם אנחנו יותר ויותר מתופסים את המקום המודט, שהוא בעצם מה שאפשר לך לשאול את השאלה הזאת. העובדה שהתנסית במדיטציה, אפשרה לך להתחיל לשאול את השאלה הזאת בכלל. נכון? כשאתה שואל, מי, המתבונן, האם הוא פסיבי? והמתבונן, האם הוא, כאילו, מי אני ומה לא מסתדר כאן? בכלל, מה הבעיה? עצם השאלה, שהיא בכיוון המאוד נכון, עלתה בך בגלל שהתחלת לעשות מדיטציה, ולשמוע מורים רוחניים. זה לא היה עולה בך לפני כן. לא היה סיכוי. היית שומע, מתבונן, זה, ילדותי, היית שואל, חושב באדם, כאילו, חופף. אוקיי? אז זה גיל ההתבגרות, ואת גיל ההתבגרות הזה אפשר לעשות לאט לאט, כן, כמו שיש אנשים שגיל ההתבגרות שלהם נמשך ככה עד גיל 40, ויש גם כאלה שעד גיל, כאילו, מתים גם מאוד מאוד ילדותיים, נכון? בטח לכולנו יש איזה סבא או סבתא או איזה זקן שאנחנו מכירים, שהוא ראינו אותו על סף התפגרות ילדותי לחלוטין, זאת אומרת, ברמת הגנון, נכון? יש דבר כזה. אז יש אנשים שהם נשארים בגיל ההתבגרות, לא מגיעים אפילו לגיל ההתבגרות. אפשר לעשות אותו לאט לאט, אפשר לעשות אותו מהר. ואני אומר שכדאי לעשות אותו מהר, ואפשר, למה לא? אפשר להתבגר מהר. אם הבנת את הכיוון, מה זאת ההתבגרות, אז למה לא להתבגר מהר? ואני חושב שלהתבגר מהר זה יהיה לא לבזבז יותר מדי זמן וכוח במה שכבר הוכר כאשליה. זאת אומרת, מה שעוד אני לא יודע אם אשליה או לא, בסדר, אהבה, האם אני זקוק לאהבה או לא זקוק. אם עדיין זה לא ברור לי, אז בסדר, אני אלך עם זה, אני צריך ללכת עם זה, לסדנאות, לעשות מדיטציה, לא יודע מה, להתנסות בחיים, באהבה, בחוסר אהבה, בדחייה, אני צריך עדיין לעשות עם זה עבודה. אבל אם משהו כבר התברר לי שהוא אשליה, לא להתבחבש עם זה יותר מדי. אם הבנתי שהמרדף שלי אחרי כסף וביטחון בעבודה זה אשליה שאני סתם חי בה, אז לא יותר מדי, עכשיו לא עוד 10 שנים לעשות תהליך איטי של התנתקות מההייטק, כאילו, של לעבור ל-75% משרה, ואז 60% משרה, ואז זה פשוט, כאילו, די, מספיק, מה שיש לי היה מספיק, אני מתבגר מהר ואפשר לעשות את זה מהר.
גם אם זה קופץ כל הזמן?
מה?
אם הבנתי משהו בראש, אוקיי, אהבה זה השחייה, אני מסתובב בשחור מסוים, מגילה, אבל זה קופץ עדיין. אז גם לא להתבחבש
עליו? אוקיי, כשאמרתי לא להתבחבש, התכוונתי לא לחיות את זה. זאת אומרת, לא לתת לזה תוקף. יש הבדל, כאילו, בין, אוקיי, אני אשם משהו בדוגמת ההייטק. נגיד שאני בהייטק ואני שם הייטק. נגיד שאני, יש לי את העניין של עבודה וכסף וביטחון. תעסוקתי, מדע כלכלי, מה שלא יהיה. וכבר הבנתי שאני מתדלק פה איזו אשליה שכאילו אני סתם, אם אני יכול לחיות ככה לנצח, אבל כאילו חופש זה לא יביא לי, כי אני מתדלק את האשליה כל הזמן. אני עוצר אותה ואז פוחד ממנה ואז פועל לפיה, פוחד ממנה ויעצר אותה ושוב ושוב. אז להתבחבש מה שאמרתי, כלומר לבזבז את הזמן, יהיה להמשיך לייצר אותה ולהמשיך לפחד ולהמשיך לעבוד ולהמשיך זה ולהמשיך 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 עוד ככה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר. אבל ברור שאם אני מפסיק את זה, אם אני אומר האשליה הזאת לא עוד, אני לא מתדלק אותה יותר, אני לא פועל לפה יותר, אני לא מאמין בה יותר, אני רואה אותה כאשליה, ברור שגם אחרי שאני אעזוב את ההייטק ועזוב את העבודה וישב לי על הספסל בגן הציבורי חסר כל כאמור, אז גם אז יעלה המחשבה, יעלה הפחד, אני צריך ביטחון, אני צריך כסף, מה עשיתי, מה תגיד אמא, מה יגידו כולם וכו', זה יעלה, ברור. אבל זה כבר, בסדר, זה כבר גיל ההתבגרות. זאת אומרת שילד בגיל מאוד צעיר הוא רוצה מוצצי, וכשהוא רוצה מוצצי הוא פשוט הולך והוא כאילו הוא צריך את המוצצי, ועד שאנחנו דוחפים לו את זה לפה הוא לא נרגע. אוקיי, הוא עכשיו רוצה מוצצי, זה כל הווייתו זה מוצצי, ואם לא הוא מתחיל לבכות. הוא מתייחס לדבר הזה, למוצצי הזה, כאל ישות מאוד, כאילו הצורך קיים הכרחי כרגע, וזה כל מה שהוא רואה, זה כל מה שהוא רואה, הוא רואה גומי בעיניים, בסדר? ואז ומתבגר שיושב לו בביתו כאילו וכן וחושב על דברים, הוא יכול עדיין שזה פנטזיה על מוצץ תעלה במחשב, תעלה ברוחו, כן, אבל הוא לא ירוץ להשיג למוצץ מכל מיני סיבות. זאת אומרת, הוא יסתכל, להגיד מעניין, אני כבר בן 17 עדיין מוצץ, בסדר, הוא לא ירוץ להשיג אותו, אוקיי, זה יעלה בו, הוא יתבונן בזה, הוא כבר בוגר יותר. אז כן, ומחשבות למיניהן ודפוסים למיניהן מוזמנים בעיקרון לעלות כל החיים, מוזמנים לבוא. זאת אומרת, החופש הנחשף הוא לא מהכחדה של מחשבות מסוימות ודברים מסוימים שיעלו. מה שקובע זה לא אם זה עולה או לא, מה שקובע זה מי אתה כשזה עולה ומה אתה עושה עם זה כשזה עולה. לא בדיוק מה אתה עושה עם זה, יותר מי אתה כשזה עולה, או איך אתה רואה את זה שזה עולה. אוקיי?
אני רוצה לראות אם הבנתי משהו. במדיטציה, המרכוז, התשומת לב שלי היא למתבונן עצמו. שם המסתורים, שם המסתורים מתגלה. לא למיינד עצמו הקטנוי, אלא
אוקיי,
אז הכל הוא לשם.
אוקיי, כמו שאתה אומר את זה, אז את אומרת עצומת לב שלי היא למתבונן, זה נשמע כאילו אתה מתבונן במתבונן. כן, שאתה מפנה תשומת לב למתבונן.
לא, זאת אומרת, אני מתכוון ש אני קודם אמרתי שהמיינד מנסה להבין את המתבונן, מי הוא ומה הוא וכל זה וכל התאים הזה, אז פה פשוט לא מנסה להבין, פשוט להתבונן.
פשוט להתבונן, כן, אתה המתבונן, והייתי אומר יותר טוב מזה, כי אני רוצה גם להזכיר שאנחנו משמשים כאן בשפה, זאת אומרת, כל המפגש הזה, חוץ מהחלק הראשון שהוא היה האמת, כאילו מדיטציה שישבנו בשקט, זה היה כאילו האמת, כאילו, אבל אחרי זה זה כבר קצת, זה עיוותים וזה כבר לא באמת נכון. כל מה שקורה אחרי זה כאן בשפה, בדיאלוג שאנחנו עושים המילולי. אז אני רוצה להגיד שהשפה גם כן צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. וקחו בחשבון שכשאני אומר המתבונן, אז אין לי מילה אחרת יותר טובה להגיד את זה. כמו שכשאני אומר אהבה, הומור וזה, אין לי מילה אחרת פשוט יותר טובה להגיד את זה, אבל זה לא ממש זה. זאת אומרת, זה משהו שצריך לזהות, לא לזהות מה אמרתי, אלא לזהות מה אני יודע ומה גם אתה, מהו האמת שלי ומהו האמת שלך, ושאתה תזהה את זה. כן, לא המילים שלי חשובות. ולכן המתבונן, הייתי אומר, לשפר, הייתי רוצה לשפר את המילה ולהגיד שאתה תהיה לא המתבונן, אתה תהיה התבוננות. אתה תהיה התבוננות כרגע. הנה עוד שיפור קל למושג. בסדר? תהיה התבוננות כרגע. נעשה הפסקה של 5 דקות, מים, פיפי, ריחולים. ולמי עוד יש שאלה חוץ מליד? או משהו להגיד, לבקש, לשתף? לא? אולי. מישהו עוד אולי?
שאלה, אבל זה מה זה לא קשור?
אז תגידי את השאלה אחרי ההפסקה, ונראה אם זה קשור או לא. יש לעוד מישהו משהו לא קשור? לא היית אמור לחזור לנו עם משהו?
לשתף.
אז שיתוף. שאלה אולי לא קשור לשתף. בסדר. מה שאני שומע בשיר הזה, שהוא מאוד קולע, כלומר, השיר הזה מאוד קולע בעיניי. זה שיר, שיר חיפוש והערה מאוד יפה. אני שומע בו את שתי הדרכים האלה שדיברתי עליהן. אוקיי, מצד אחד יש דרך רוחנית שאני הולך ואני זועק ואני מגיע לתהום וכל השלבים שישרה שם. מצד שני, יש כל הזמן, במקביל לתהליך הזה שקורה, יש כל הזמן את ערב סתיו, שביל הרים וכוכב במרומים, ואתה בליבי לעולמים. יש כל הזמן את הנקודה הזאת, אוקיי? וזה אני קורא מדיטציה. לא יתפס למילים, לא יתפס לזה שיר, זה יצירה אומנותית, לא יתפס לאתה בליבי לעולמים. זה אני מתכוון לזה שכל הזמן יש את הנקודה הזאת של... של מגע עם האמת. סלחו לי על חוסר הדיוק במילים שוב. בסדר, זה כל הזמן נמצא שם, וחשוב שזה יהיה שם, במקביל לתהליך שהלילי את אמרת בהתחלה, במקביל לתהליך. יהיה אשר יהיה. רציתי להגיד עוד שיש משהו מאוד רגשי ומרגש ומלא אהבה בשיר הזה, ושחשב שפתאום עלה בדעתי שהסגנון הוראה שלי הוא מאוד לא רגשי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על איך להשתחרר וחופש מהמיינד ומהסבל. אוקיי, אין פה דמעות ורטט של אהבה, ואני גם לא לוחץ שיווצר כאן בינינו בחדר איזה שניגע באהבה הגדולה וכולי, אבל אני רוצה להגיד שזה רק טכניקה. זאת אומרת, זה רק הצורה שבה אני מלמד. הדרך הרוחנית היא סיפור של התאהבות. אתה הולך ומתאהב במשהו, במסתורים מסוים, שאתה לא יודע מהו, אבל אתה מוצא עצמך שוב ושוב בעצם עומד יותר ויותר עירום מול משהו ענק, מול הקיום של עצמו, מול הטבע, מול אלוהים, אתה לא יודע מה זה בכלל, ואתה מוצא עצמך יותר ויותר חשוף, אתה יותר ויותר מתפשט מבגדיך, ואתה נמצא במצב יותר ויותר אינטימי. אוקיי? ומדובר במשהו מאוד מאוד מרגש, מדובר בסיפור אהבה בעיקרון. זה גם סיפור אהבה וזה גם סיפור של שלום. זאת אומרת, זה גם להכיר את האהוב ולהתאהב בו, וזה גם להשכין סוף סוף שלום ולסיים את הסכסוך הדמים ארוך השנים שלנו עם העולם. יש לנו סכסוך, כן, והוא בא לידי ביטוי במחשבות שלנו ובדרך, בעני הזה. אפשר לעשות שלום בסוף. וכשביירון קייטי אומרת loving what is, לאהוב את מה שיש, וכל הז'אנר הזה של האהבה והבילוות ורומי וכל זה, אני מזדרז ללמד, אז אני לא עוצר על הדברים האלה, אוקיי? אבל זה סיפור אהבה, וזה סיום הסכסוך. ליעד, אני מוכן. רק אם אפשר לשאול את זה יותר קצר ממה שרשמת בפורום, כי זה
קצת צרוך קרבי. שוב, לגבי המילים מדיטציה, אני חושב שיש
בהם חלקי דעות
שאנחנו מסתיימים.
כן.
א', כי אני לא רואה בזה אמת, אני אומר שזה אמת. אני רואה פשוט חוויית החיים זה חוויה של יותר מרחק בין איזשהו מרחק, כאילו, חוויית החיים זה יותר הזדהות, ומדיטציה היא קצת פוחקת. אבל זה עדיין חוויה של מרחק, חוויה של הפחתת ההזדהות. כאילו זה לא, יש שם אני עדיין. שם אני מודד ויש שם את אותה אשליה הבסיסית, ולכן אני לא רואה מדיטציה כדבר כל כך לא כאילו בסדר, ככלי, כמשהו להבשלה, ככלי לחקירה, אבל לא בצורה שאתה רואה את זה. עכשיו לגבי מדיטציה אמיתית, אז וכמו שאני רואה את זה, מדיטציה גם יכולה להיות הזדהות, גם יכול להיות מיינדפאק וגלבול, וזה לא בשליטה. אני מנסה להבין אם אתה רואה, אם מדיטציה מבחינתך זה מצב שבו אדם מזהה שהוא רק מתבונן, זאת אומרת שיש רק אובייקטים, ולא יכול להיות הבלבול הזה, לא יכול להיות הסבל הזה בתוך מדיטציה, על הקונפליקט בתוך מדיטציה. מצב של שלום בתוך מדיטציה בהכרח, ובלתי הפיך כזה.
נתחיל מהשאלה השנייה, יש גם שאלה שלישית אם אני לא טועה, אבל רגע, שאני לא אשכח, נתחיל מהשאלה השנייה, והיא שאני, שאתה בטח מכיר היטב איך אני מתאר את הטכניקה הפשוטה שתיארתי כאן, מגונן בהכל, ואם אני חושב, אני מגונן בהכל וחוזר לך להתבונן, זה מה שאני מתאר כאילו מלפ... כאילו מה... מה?
אמרת לי שלא זיהיתי מה זה מדיטציה.
רגע, אבל בסדר. שנייה, זה...
טכניקה בסדר, זה...
את הטכניקה אתה מזהה, כאילו, עשית אותה, אתה יכול לראות מה הכוונה. אוקיי, אז מאיפה הגיע הרעיון הזה שלך, שמדיטציה צריכה להיות, או שאני אומר שהיא צריכה להיות ללא שום מיינדפאק, ללא שום סבל? אני אומר שאתה מתבונן בהכל, אם עולה מיינדפאק, אז אתה יכול להתבונן בו, אם אתה עושה את המיינדפאק, לא יודע איך אומרים את זה.
אתה לא תמיד יכול לראות את המיינדפאק ולא לזרות.
אוקיי, אז אני אומר שתמיד יכול. אתה תמיד יכול. זה רק עניין של להיזכר. זאת אומרת, אני לא רואה שכל מיינדפאק יהיה סוער ככל שיהיה.
ואתה לא תמיד יכול להיזכר גם
כבחירתך.
אין שליטה.
בסוף, כן. מתי אין שליטה? נזכר. אם אתה יושב ככה, כמה מיינדפאק אתה יכול לעשות כשאתה יושב ככה ומטרתך הראשונית היא מדיטציה? אתה יכול כמה שעה? בסוף אתה תזכר.
אוקיי, אז אתה לא מדבר על מה שרוצים, אתה מדבר על שיכול להיות מיינדפאק, ובאיזשהו נקודת זמן אתה נזכר בזה, ואתה רואה שגם עם זה אתה יכול להתבונן. זה משהו שונה. זה לא שבאורך כל מדיטציה אתה מתבונן. תמיד, כאילו, יכולה להיות הזדהות במדיטציה.
אני רוצה מאוד להיזהר. בעיקרון, אני נותן את הטכניקה הזאת, ואני לא מגדיר, היא יכולה להיות לבן אדם במדיטציה הראשונה שלו בחיים, ויכולה להיות טובה לבן אדם שעשה כבר 10 שנים מדיטציה, והוא כבר, וואלה, הכל כבר אשליה, הוא כבר לא יודע מי הוא ומה הוא, בסדר, שהוא מאוד בשל. אז, אני חושב שמי שיושב ככה, באותנטיות ובכנות, ושוב ושוב עושה את הדבר הזה וחוזר, כמו שאמרתי, בסופו של דבר נוצר זיהוי של איזו התבוננות שלא צריך כל הזמן להיזכר, אלא יש איזו התבוננות ש... אבל גם אז הוא יכול לחשוב ולהיזכר, בסדר? גם אז, בוא ניקח את הטכניקה הזאת עד הסוף, בסדר? זה לא חייב להיות רציף לצורך העניין. אני רואה שאתה, מה שקורה זה שאתה במקום להגיד, אוקיי, ככה עושים מדיטציה, אז אני אחשב, קצת מיינדפאק ואני אזכר ונראה. זה כאילו נורא נאחז בזה, האם זה צריך להיות רציף? למה הוא אומר שזה כך? כאילו, למה זה חייב להיות רציף? זה משהו לא בסדר. כך נראה לי שקורה לך.
בסדר, זה קשור לדיונים
פוליים. כן.
שאמרת לי כל
הזמן
שלא זיהיתי מדיטציה,
אני מנסה
להבין אם כבר זיהיתי או שעדיין...
אז במקום לשמוע ממני אם זיהית או לא זיהית, אולי לעולם, אולי נמשיך, נצטרך להתעלל בך ככה, כאילו, ואז זיהית, ועכשיו, הנה עכשיו זיהית, ופעם באה שוב לא זיהית, אז זה עלול להיות מאוד רע. אחרי הכל אני בתפקיד מורה רוחני, אני לא אמור להקל עליך בעיקרון את העניינים האלה. אז במקום לשמוע ממני אם זיהית או לא זיהית, הגיע הזמן שתהיה light on to yourself, שאתה תגיד אם זיהית או לא זיהית, ואתה יכול להשתמש בתור נקודת התייחסות לטכניקה הזאת שאמרתי היום. אתה יכול לשבת שם ולהתבונן בהכל, ואז יש מיינדפאק לדקה או שתיים, אתה לא יודע כמה, יש מיינדפאק לתקופה מסוימת של זמן שאתה לא יודע מה היא, כי אתה בהתבוננות, ואז אתה אומר, מתבונן, ואז אתה מתבונן קצת המיינדפאק, ואז אתה יכול להסתכל ולראות בעצמך, האם באמת יש מיינדפאק שאי אפשר להתבונן בו? האם יש דבר כזה? האם יש משהו שאי אפשר להתבונן בו בכלל?
כן, כי אין שליטה על זה.
למשל.
העניין שההתבוננות הזאת, להתבונן בו, זה איזושהי חוויה של מרחב.
לא מרחק, לא אמרתי, אני לא גיאוגרף, אני לא מדברתי על מרחק. אמרתי להתבונן בו.
אבל בחיים יש בחיים אתה כל הזמן רק מתבונן. אין הבדל בין מדיטציה לבין החיים,
יש הבדל. כשנמצא בעיצומו של, בעיצומה של התמקחות עם מוכר העגבניות בשוק, הוא אומר לך 4 שקל, אתה אומר לו 4 שקלים, הוא אומר לך 4 שקל, אומר לו 4 שקלים. בסוג של הריב הזה, עד שהוא מרביץ לך, אז במצב הזה זה לא כמו מדיטציה, כי אתה חושב את המחשבות, אתה מעורב בהם, אתה לא בדיוק, אתה לא מתבונן במה שקורה לך. יכול להיות שבתור מחפש רוחני אתה כבר הולך ובכל מקום יש איזושהי התבוננות במה שקורה, אני מבין את זה. אבל עדיין זה שונה, זה לא שונה, הסיטואציה הזאת היא מיישבת ולהסתכל על הכל, בלי תזוזה? לא שונה?
באופן יחסי, זה... באופן יחסי, רק יחסי. זאת אומרת, ההזדהות... באופן כללי פוחתת.
אוקיי, אז אני אגיד, הבנתי. אז תשמע, תיאורטית אתה צודק. זה רק הבדל יחסי. כשנכתוב את אנציקלופדיית המדיטציה וההערה, אתה צודק במחקר, בערך, כן, על ההבדלים בין התבוננות יומיומית למדיטציה, אתה תזכה בפרס הנובל, בסדר, על זה שזה רק הבדל יחסי. אבל האמת שזה לא יחסי. שזה שונה, זה הבדל. זה משהו אחר, כאילו... גם לקנות עגבניות, גם לקנות עגבניות וכאילו לעשות אהבה זה משהו שונה, אז גם לעשות מדיטציה זה משהו אחר, זה עוד משהו.
אני חושב שיש הפחדה ברמת ההזדהות, זה אומר שזה באמת שונה, אבל...
אתה אומר מהותית זה לא שונה.
כן.
ואני אומר שמהותית זה מחשבות. מהותית זה כן שונה, מהותית זה לא שונה. זה יחסית, כאן יש יותר הזדהות, כאן יש פחות הזדהות. זה הכל תיאוריות ומחשבות. אתה חושב על זה, וכשאתה חושב על זה אתה צודק. זה הכל יחסי. מה ההבדל בין מדיטציה כשאני מתבונן לבין בשוק כשאני מתבונן? ההבדל הוא רק יחסי. ואז אתה אומר, רגע, אז מה אתה במדיטציה? אין אתה מעשה מדיטציה. וחשבת על זה וניצחת. המחשבה ניצחה.
זה לא מה שאני אומר.
אז מה?
אני חושב שאין אתה מעשה מדיטציה. אני חושב שיש הרבה ערך להפחתה של הזדהות, כי אז אתה רואה דברים בבהירות יותר. אני פשוט חושב שהרעיון של המחשבה הזאת, שזה משהו מוחלט, שמדיטציה היא האמת, משהו מאוד
מקרה. אוקיי, אז מפריע לך שתפסת אותי אומר פעם שמדיטציה היא האמת. היום אמרתי שמדיטציה היא האמת.
כן.
אמרתי. אמרתי את זה דרך אגב? ככה? במילים האלה? כן, אני אגיד ספונטנית הרבה מילים שכולן יהיו סוג של חצים לא מקוונים, כאילו שהם לא קולעים למטרה בדיוק, כן, בסדר?
בין לכיוון מסוים. אותי זה מבלבל, כי אני יודע, שיש מתעני הזה, ואני יודע שזה לא זה.
אז קודם כל לגבי המדיטציה, זה האמת, האמת.
אוקיי.
אני עדיין, אני יכול לעמוד מאחורי זה, זה אמת, זה יותר קרוב לאמת.
זה יחסי, זה לא, אמת מבחינתי זה ממש יחסי. זה לא יותר, זה לא פחות הזדהות. זה יותר הזדהות, זה כשאתה יודע שאתה מבדיל בצורה מוחלטת בין כאילו בין ה...
אוקיי, מדיטציה, אוקיי, אמרתי כבר, אם תיקח את, לא תתפס לאמירה אחת שמציקה לך נורא, אלא תיקח את סך כל הדברים שאמרתי, אז תמצא שם הרבה מאוד סוגים של אמירות על מדיטציה, נכון? אם תיקח את המחקר השוואתי, כן, ולא תתמקד באיזה אמירה אחת, אז תמצא הרבה מאוד אמירות. ולמשל, פעם שעברה אני זוכר שאמרתי כאן למישהי, ששאלה אותי אם אני עושה מדיטציה. אז אמרתי שמדיטציה זה כלי, שצריך להיות כלי שמשתמשים בו עד שמגיעים לראות את האמת, ואז לא צריך אותו יותר. זה הרפסודה שחוצים את הנהר, במשל הבודהיסטי, וכשמגיעים לגדה השנייה, זורקים אותה, כאילו, הולכים. זהו, הגעת לגדה השנייה, תתחיל ללכת.
אני גם לא חושב שחוצים את הנהר.
רגע, אז כשאמרתי את זה, אמרתי שהיא כלי, אז אוקיי, אז זה לא האמת, אם ככה אמרתי. אוקיי, ואני כן אומר שחוצים את הנהר. למה לא חוצים את הנהר?
שעדיין
נשאר שמעני. אוקיי, אז נכון, במדיטציה בעיקרון עדיין זה מצב, כן, מי שעושה מדיטציה הוא עדיין במצב של חוסר עירות, כאילו שעדיין טרום עירות לפני שהוא התעורר, ולכן יש שם עדיין נפרדות. עדיין יש שם למשל אני והמיינד ומי ילדותי וכל הדברים האלה, יש שם עדיין מצב של נפרדות, וגם כשקמים במדיטציה הנפרדות נמשכת. אז נכון, מדיטציה יש בה מצב של נפרדות עד שאין. עד שאין. ערב צח, שביל הרים וכוכב המרומים ואתה בליבי לעולמים. יום אחד אין. ואם תתפס לתיאוריה, גם מה שאני אומר הוא לא הגיוני. למה שביום א' וב' לא יהיה וביום ג' כן יהיה? זה גם לא הגיוני, זה גם לא... זה גם... אבל... אתה לא יכול לתת להיגיון כל כך ל... להסתמך עליו כל כך, זה לא... בסדר, ההיגיון הזה פועל רק בתוך עולם המחשבות, שהוא אשלייתי. אנחנו מדברים פה על איזושהי אמת נסתרת, שהיא מעבר לעולם המחשבות, היא לא מחשבתית, היא לא הגיונית. היא מסתרת במשהו יותר פשוט מיותר פשוט. זה כמו שאם תדבר למישהו, לילד בגן, הוא לא יבין מה אתה אומר, יחסי, לא יחסי, הוא לא מכיר את המילים האלה, אוקיי? אז אני יכול להגיד שהילד בגן מזהה, הוא נמצא באיזשהו מקום, לא, אוקיי, אל תתפוס לי במילה שוב, אבל הילד בגן נמצא באיזה מקום שהוא יותר קרוב לאמת, הוא לא מזהה על מה אתה מדבר, לא מבין את זה. בסדר, אבל אם הוא ישמע את השיר של רבקה זוהר ותגיד לו חמודי, ערב צח, שביל הרים, הנה כוכב, הוא יבין בדיוק על מה היא מדברת. בסדר? זה הפער. לכן כל המסות ההגיוניות והאינטלקטואליות והתיאורטיות על המדיטציה ועל ההערה הן לא תקפות. כי היא מתייחסת למשהו הפשוט יותר, היא מתייחסת למשהו שהלפני מחשבות. שהוא כאן ועכשיו, על מה מדובר בכלל? אתה מעולם לא עושה את המדיטציה ומעולם לא תעשה. אתה רק יושב עכשיו ומדבר איתי. זה כל הקיום בעצם. אין לך, את בכלל לא עושה תהליך רוחני, אתה בכלל לא מחפש רוחני, אתה בכלל שום דבר, מה שקורה זה רק עכשיו, אתה מבין? כאילו, לכן זה לא תקף. בסדר, זה סיפורי. זהו. עוד משהו?
למה זה כל כך קשה להגיע לזה? זה נראה כאילו הדבר הכי פשוט בעולם. זה הדבר הכי קשה בעולם.
מיד? עוד משהו שם...
אני מרגיש שההיגיון שיש לו הרבה ערך, כי אם לא הייתי משתמש בהיגיון הייתי מודד לנצח ומודד שיקרה משהו.
כן.
מתעורר ככה.
כן.
וחושב, זה גם משהו שכתבתי בפורום ש... מדיטציה פסיבית בלי החקירה מאחורי זה, זה לא נראה לי זה, זה לא נראה לי... מדיטציה מבחינתי זה כלי לחקירה.
טוב, צודק, צודק, צודק. מדיטציה זה לא האמת, יש נפרדות במדיטציה, צריך מדיטציה וחקירה ביחד. אתה צודק, אתה צודק. מה? אני סתם אומר. לא, אתה צודק, אני אומר לך, בא לי להגיד לך, אתה צודק, אתה צודק, כדי שתשב למדיטציה ותעזוב את השטויות האלה. אתה מבין? אתה צודק, אתה צודק, אתה כל הזמן רב עם מישהו. ובמקרה זה אני. במקרה של התחומים האלה של מדיטציה, וזה הדברים שבאמת חשובים לך בחיים. אבל אתה רב איתי, על מה? כאילו, אתה צודק. מה שאתה אומר? זה לא משנה. כאילו, זה לא משנה. אם תהיה צודק ותגיע למסקנה שמה שאתה אומר זה נכון, זה לא מה שיעיר אותך. ומה שאני אומר זה נכון, זה גם לא מה שיעיר אותך. זה לא משנה, זה לא בהבנה. זה לא כשתבין את זה. זה לא כשזה ייפול לך הסימון בהגיון, וזה...
זהו, אני פשוט לא
בטוח
שיש ערך
מבחינתי לעשות. את מה? אם הכל הפנימי שלך אומר שאין לך ערך לעשות מדיטציה, אז לא, אתה צריך לעשות, לא צריך לא לעשות מדיטציה נראה לי. מה זה? לא יודע, אין לזה ערך בעיניך. למה? איך זה יכול להיות? איך אפשר להגיד דבר כזה? אני ראיתי מה שאפשר לראות במדיטציה, ויש על המסקנה הסופית של מה שראית במדיטציה. הרי זה מסתורין אינסופי.
הוא עם העני וזהו, שזה לא יעזור לי בכלל של מדיטציה.
הבנתי. נואשת במדיטציה. אני יכול להגיד, בסדר, אני מקבל את זה. אני רק יכול להגיד לך שכשאני הייתי במצב שבו אני נואשתי כבר, שאני לא מזהה, לא מזהה, כל מה שעשיתי, אין פה מה לעשות יותר, כשהגעתי למסקנה שאין מה לעשות יותר, נשארה לי המדיטציה. זאת אומרת, כשאמרתי, אין לי מה לעשות יותר, אז כל מה שיכולתי להגיד זה, אני יכול רק לשבת ככה, לעצום עיניים ולהיות. כאילו, זה מה שעוד יש לי לעשות, אם בכלל יש מה לעשות. ככה, זה מה שהיה לי. כי ידעתי שכשאני יושב ככה ומתבונן בהכל, אז אני באמת לא עושה כלום. אני כבר לא הולך לשום מקום, כבר זהו, נגמר, אני יושב פה, זהו, התייאשתי. אבל ידעתי שאני נמצא פנים אל פנים עם מסתורין מאוד גדול, שאני לא יכול להבין אותו לעולם, שאין דבר כזה הבנתי מה שכבר יש במדיטציה. דבר כזה, זה, אני לא הבנתי משהו במדיטציה. בסדר? לא הבנתי. עד היום לא הבנתי. בסדר? זה ממש האמת. אני באמת לא הבנתי. ואני מסתובב היום בעולם ואני פשוט לא מבין. באמת. אוקיי. עד כאן, עוד שאלות פעם הבאה. הללי, למה זה כל כך קשה? למה זה כל כך קשה, באמת?
למה זה כל כך קשה?
זה קל.
למה אלוהים עשו? מה?
זה קל, קל נורא.
נכון.
הכי קל.
אני יודעת.
אז למה אמרת, למה את אומרת שזה קשה?
למה זה כל כך קשה?
למה זה קשה באמת? קשה לך? למה זה קשה?
לא יודעת, למה זה מסתכל?
למה כל כך
מעט אנשים
מתעוררים?
הרומנים שמגלים את זה פורצים בצחוק.
ואומרים,
וואו, איך לא ראיתי את זה עד עכשיו.
כן. למה את האנשים מתעוררים? אני לא יודע. יש לכם איזושהי תשובה? מה? למה לא? כן, היא אומרת ככה זה? זה מה שאומרת ככה זה? כאילו... ככה זה, חלק מהאנשים נעשים אומנים דגולים, חלק, לא יודע, מתעוררים, לא יודע. מה, מעצבן? בגלל שזה מעצבן, הם לא מתעוררים. מבינה, מי שלא מתעצבן, מתעורר, מי שמעצבן... אפשר לומר הרבה דברים, אפשר לומר שהאשליה מאוד, מפתה, שאפשר להגיד שהאשליה מאוד חזקה, שיוולד בעולם הזה וכאדם, בסדר, עם כל מה שהוא עובר, כאילו אדם, עם כל המורכבות של זה, המורכבות החברתית, המורכבות בכלל, רק לשרוד ולהסתדר בעולם של הגופים הזה, זה מאוד משכנע. כן, מאוד משכנע שזה אני, ואני מפחד, וכן אוהבים אותי ולא אוהבים אותי, זה מאוד חזק, זה משכנע. ואפשר לומר שזה בגלל המיינד, שכל עוד לא היה מיינד, אז אין אשליה כזאת, אבל בגלל שהמיינד הוא באופן, התחלנו לדבר לעצמנו בשלב מסוים, אין מה לעשות, ככה זה קרה באבולוציה. היה התפתחות הולכת וגדלה, ומתי שהתחלנו לדבר לעצמנו, אז כשמתחיל לדבר לעצמך, אתה מתחיל לספר לעצמך סיפורים, מתחילה, כמו שאמרתי, שעת סיפור. מתי שהוא בהיסטוריה, התחיל שעת סיפור, ואז רק, וכולם מרותקים, ורק מעטים הם אלה שרוצים לצאת. כי גם בגן זה ככה, מתחיל שעת סיפור, כולם רוצים להיות בחדר. יש כמה שמסתכלים החוצה ומבינים שהנדנדות בחוץ זה השוס. אתה צריך לצאת החוצה. הגננת חוזרת על הסיפור של אתמול, זה שוב מעשה בחמישה בלונים. שוב, אנחנו יודעים כבר, בום, טרח, מה קרה, בלונים פוטטת, בלון נקרא, כל הילדים. בום טרח, מה קרה, אהבה התפוצצה, אהבה נקראה, רומן נקרא, זה נקרא, סלבס נקרא, לא יודע מה, כל הדברים האלה, כסף, אז כל המרותקים כאילו למעשה בחמישה בלונים שמתפוצצים כל הזמן. והם לא, וכאילו מאוד קשה כאילו לעזוב את זה רגע, ונורא אדום, נורא גדול, מתפוצץ כל הזמן, אבל נורא, נורא קשה להבין שאם אתה יושב על הנדנדה ומתנדנד בחוץ, זה הערך האמיתי, כאילו אתה יצאת, אתה לא רק שאתה יודע משהו שכולם לא יודעים, כל אלה שבתוך הגן, זה מטאפורת גן, מטאפורת גן ילדים.
לא רק שיודע מה שהם לא יודעים,
אלא שאתה גם, אתה יודע גם מה שהם לא יודעים, ואתה גם השתחררת מהסיפור מעשה בחמישה בלונים. בסדר? זה ענק. בסדר, אתה יושב שם על הנדנדה, כן, מבין את רבקה זוהר, ושומע, מסתכל על הכוכב, והם שם כולם עדיין, בום, טרח, מה קרה, עכשיו בלון ירוק, עכשיו בלון כחול, עכשיו בלון צהוב, ממשיכים, עוד ועוד. זה הקושי. הקושי זה הסיפור. בסדר? הייתי גנן ילדים פשוט, אז עולה לי התמונות. כן.
אחרי מה שאמרת, אחרי השיר, הרומן, כאילו, על הסיפור הבא של המחפש הרוחני, של החיפוש. חוויה שלי, היה את המקום הזה שנפתח, וגילה, וגילה את המספורים, כאילו, הייתה בי תקופה, הייתה לי תקופה שהייתי מתעורר בבוקר והתשוקה כאילו לגלות וכאילו הדבר הראשון שהייתי עושה זה איך הכל מתאפשר בכלל, איך זה אפשרי שבכלל יש, שבכלל יש חוויה, שיש קיום, שיש משהו בכלל. זה כאילו בא ממקום כזה מאוד שנתן לי המון מוטיבציה לחפש ולשבת, גם שמדיטציה זה אף פעם לא התחברתי לזה, זה היה לי מאוד קשה תמיד. נתן לי את המוטיבציה לשבת ולחקור ו... ובאיזשהו שלב בתקופה האחרונה לא מרגיש כמו איזה, אני לא אפילו החוט נקרע מאוד מהר, אני לא מצליח לעקוב אחרי משהו.
איזה חוט?
אפשר להגיד חוט המחשבה, אבל זה גם חוט כאילו שיום אחד אני תופס איזשהו משהו שעובד בשבילי וביום השני אני לא מצליח להבין מה היה שם.
במובן הרוחני, בשביל החיפוש הרוחני
גם
בכלל בחיים?
מה?
בכלל בחיים?
כן, יכול להיות. שנייה, אני צריך...
בואי, יש לנו... תחשוב על זה רגע. תעשה ל... יש לנו שיתוף מנדב ושאלה לא קשורה משלי. חצי קשורה משלי, אז תנסה להיות עם זה רגע, תנסה לבוא עם איזשהו תיאור של, אם יש לך תיאור של מה שקרה או מה המצב או שאתה מנסה לתאר, ואז אם אולי איזו שאלה מזה, אז תגיד אותה. בסדר?
אני יכול עכשיו.
כן, בבקשה.
שעכשיו אין מוטיבציה. אני לא, כאילו אני עדיין בלסצה, אני מקשיב את הסצה, אבל זה לא באותה מידה. התשוקה הזאת, התסיסה הזאת, היא לא שם.
למה? מה קרה?
אני לא יודע, אולי זה בגלל שחשבתי שאולי, כאילו ששמעתי, נגיד מסרגדת אמר שהתשוקה להשתחרר היא התשוקה הנעלה ביותר, וגם היא, כאילו, ואולי ניסיתי להיפטר ממנה מוקדם מדי.
רגע, אבל הוא אומר לפה שהתשוקה להשתחרר, היא צריך אותה.
כן, אז... היא נעלה וגם היא צריכה לנשור.
וגם צריך להנשיר אותה.
כן. ואני כאילו מרגיש שאולי שמעתי את זה מוקדם מדי, ואולי... כי אני כן מרגיש, אני לא חופשי. אני חושב שיש המון מחשבות שאני לא מודע להן שהן משפיעות על ה...
כן. רגע, אז זה משהו שעשית, הנשרת אותה, או שיום אחד, או שהיא באמת היא נעלמה לך ואתה לא יודע מה קרה? זאת אומרת, למה? אז זה פשוט, גילית יום אחד שאתה פשוט, המוטיבציה שלך יותר נמוכה פשוט, בחיפוש. אז אם תסתכל עכשיו, כן, אתה יכול, לא בטוח שיש לך את התשובה, אבל אם אתה מסתכל עכשיו, זה משהו שעשית יום אחד, שמעת את זה ואמרת, וואלה, אני צריך להפסיק, כאילו, זה אשליה או...
מה זה התשובה?
כן.
כן.
מה,
למה,
ממה? כן, ו... בדקת?
לא, אני לא בטוח, אבל אני מרגיש שאולי אני רוצה אותה בחזרה. כי עכשיו אני קם בבוקר ואני כן נופל לשליליות, אני כן נופל שבעבר היה לי משהו להיחס בו, ועכשיו אני כן יש את המקום הזה ש... ואני כאילו רואה את זה קורה, אני רואה שאני נופל לשליליות, אני רואה שאני נופל לסיפור שלי.
כן.
וכשאני יושב רגע ואני בודק רגע מה יש פה, מה נמצא פה, מה חווה את זה, אז אני בשנייה הולך למקום שיש פה רק חוויה, אני רואה את זה שיש פה רק חוויה, אני רואה אבל אז מהר מאוד אני חוזר להזדהות.
ואיך זה היה קודם? כשהייתה כמיהה חזקה, קראת לזה?
כן. הייתה תקופה, אני חושב, ש... כי בבוקר אני מרגיש, כשאני מתעורר, אני מרגיש שמאוד קל ישר ללכת למחשבות. כאילו, אני לא מתעורר...
היום. גם אז, אוקיי. ואז איך זה היה?
אז הייתי מתעורר, וכאילו היה משהו שישר חוזר ל...
אוקיי. אוקיי. אז כאילו, הבנתי. אז הכמיהה החזקה הייתה מין סוג של... בין השאר הייתה גם כלי בשבילך. כשאתה מזדהה במחשבות, או כמו שאתה קורא לזה נופל לשליליות, תחיל לחשוב של מחשבות שליליות וזה, הייתה כמין כלי שלך שאומר, רגע, אני אקמה להיות המתבונן בכל זה, אני אקמה להיות
החופשי.
כן, להיות חופשי מזה, כאילו. ועכשיו זה לא כל כך קורה. אתה קם, אתה נופל לשליליות, ואין את הכוח הזה שמחזיר אותך אל ההתבוננות.
כן.
פתאום הכלי לא עובד, כאילו, הכלי לא קיים. מבין נכון?
טוב, אני לא יכול לדעת בדיוק מה קרה שם עם עם התשוקה שלך, ו בסופו של דבר כן, מדובר, נשמע לי שמדובר בצורות הסתכלות מסוימות או אמונות מסוימות על הדרך הרוחנית שהשתנו, משהו השתנה שם. ואני הייתי מציע, קודם כל אני הייתי שולח אותך לבדוק את זה. זאת אומרת, אני מציע לך להקדיש את הזמן ולחשוב על זה ולמדות על זה, וכאילו להקדיש את הזמן לברר מה קרה שם, מה השתנה. כמו ששאלתי אותך עכשיו, שאלות פשוטות, אתה יכול להקשיב להקלטה, היא תהיה באתר. מה קרה, מה השתנה, מה היה אז, מה היום, למה אני, האם זה, כאילו, למה היום אני מתעורר וכשאני בשליליות אני לא קמה לצאת מזה, ואז כן, מה קרה, פשוט תנסה להבין את הסיפור ולהביא אותו לכאן. שבוע הבא יש מפגש אחרון לפני הקיץ. דבר שני שאני רוצה להגיד לך זה שנשמע לי שהכמיהה להתעוררות היא משהו עמוק יותר שקיים כל הזמן אצלך. אני שומע את הכמיהה הזאת כל הזמן, משהו עמוק יותר מהאם כרגע אני נופל לשליליות או בבוקר הזה אני לא נופל לשליליות, או אני כן חושב או אני לא חושב. אני שומע שיש שם איזה משהו שרוצה וכנראה גם ירצה מחר להתעורר או לראות, או איך שאני אקרא לזה, את האמת. וזה לא בדיוק הדבר הזה שבבוקר הציל אותך מהשליליות, זה לא זה. יש משהו עמוק יותר שכל הזמן נמצא שם. אני חושב שמה שהיה לך אז זה כמיהה, באמת זה היה משהו אינסטרומנטלי, משהו שהוא כלי. אוקיי, זה היה איזשהו פסיליטי, זה היה לזה איזה תפקיד מסוים. כן, אני עכשיו מזדהה, לא, אני כמיהה להיות חופשי עכשיו. תכלס זה לא, מה שיקבע אם אתה חופשי או לא, זה לא אם בבוקר תחשוב שלילי או תחשוב שלילי. מה שיקבע זה כל הדרך שתעשה. כאילו, כל העקביות שלך, כל הכמיהה שלך, כל האותנטיות שלך, כל הכנות שלך. זה מה שיקבע.
אני מרגיש אבל שעכשיו אין את ה... כי אז אמנם כן היו מחשבות שהציתו קצת משהו יותר עמור, שבאמת הייתי כאילו חושב, ואז היה לחשוב לראות את הפליאה, לראות את הפלא באמת.
אז היום אתה גם לא רואה את הפלא, זאת אומרת, אין לך את הרגעים האלה של לראות את הפלא.
או לשוברים.
אוקיי, מה, אבל מה, עכשיו אתה בסאצ'אנג, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה בימינו, מה אתה רוצה היום, עכשיו? מרגיש רצון בכל, רצון כלשהו, שיושב פה אדיש ואתה לא רוצה כלום, כוס מים, הערה, משהו. מה אתה רוצה? כלום זה תשובה לגיטימית, לא יודע זה גם תשובה לגיטימית, לא ברור גם תשובה לגיטימית. לא ברור. אני שואל לך מה אתה רוצה, לא ברור. באת, איפה אתה גר? באת מתל אביב עד דרך השלום 115 תל אביב, עדיין מתל אביב. באת עד פה, ישבת, אתה נראה די מעוניין ואתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה פה ואתה לא רואה משחק כדורגל כרגע, זאת אומרת, אתה פה.
זה תמיד היה בחשיבות עליונה בשבילי.
וזה עדיין בחשיבות עליונה בשבילך?
כן, אבל זה...
אוקיי, אז זה בחשיבות עליונה בשבילך, אבל אין רצון.
אין את מה... אין את מה שייתן לי את הפוש, כאילו, את הדחיפה הזאת להתעלות מאיזשהו... זה לא לגמרי נכון, כי לפעמים זה כן קורה. לפעמים כן יש איזושהי התעלות.
כן. נראה לי שיש לך רעיון שככה זה עובד, שאתה צריך שיהיה לך כמיהה כל הזמן להשתחרר, להתעורר או להשתחרר או לראות האמת. אתה צריך שהכמיהה הזאת תיתן לך את הפוש כל הזמן לא להיות באשליה, שזה מין משהו שזיפי כזה. אתה חי את החיים, אתה כל הזמן יש את האיום הזה שאתה תחשוב שלילי, טיפול וזה, ויש לך, ומצד שני את הכמיהה שכאילו שתחזיק אותך מעל פני המים כזה. אני שומע נכון, אני שומע קולות של תובע כזה, שפעם, לפחות של פעם.
לא יודע אם תובע, אבל אני חושב שיש בי משהו מאוד מחזיק.
אוקיי, אז מחזיק בחבל. אתה עלול ליפול לאשליה, אבל יש את החבל הזה שאתה עולה בו, שזה החבל של הכמיהה, להשתחרר, ואז אתה לא נופל יותר. והיום אין את הדבר הזה. אתם יכול ליפול, לא ליפול, וזה אין משהו, אין כוח, מוטיבציה שיוציאו אותך, משהו כזה. אני חושב שהיה לך רעיון כזה, שככה זה עובד, ככה זה צריך להיות, משום מה, לא יודע, אולי זה ממורים מסוימים, או שככה חשבת הרבה זמן, שככה זה צריך להיות, שתרגלת לזה, שאתה חושב, נופל מחשבות שליליות, יש לך את הכמיהה, ואז אתה מתעלה מעל זה, ואז אתה נמצא במקום יותר חופשי, so called, משהו כזה, והתרגלת לזה, ואני חושב, אולי כדאי, אולי הגיע הזמן שתניח לזה, לרעיון הזה, אולי, לא, אולי זה לא ככה עובד, אולי אתה לא חייב, כן? ואולי תסתכל מחדש על העניין של הכמיהה והעניין של הרצון, ותסתכל מה אתה רוצה, לא עכשיו, כמו אתה שלא יודע, אז לא נעשה את זה חלטורה, קח את זה לשבוע, תסתכל מה אתה רוצה, מה הכמיהה שלך בחיים לגבי הערה או כל דבר, או בכלל, ותנסה לעשות את זה לא השוואתי, לא להגיד מה עכשיו לעומת מה שהיה אז, איך היה, איך היה, מה שהיה אליפת מת, מה שהיה עבר, כאילו מה שהיה היה, בסדר? זה אמונות, תפיסות, תסתכל עכשיו, תתחיל מחדש, מה הכמיהה שלך עכשיו, אולי תגיע למצב שבו הכמיהה שלי עכשיו היא א' ב' ג', או בשאיפה רק א', ובעבר היו לי כל מיני סיפורים אחרים. בשעת סיפור סיפרנו את מסע בחמישה בלונים, עכשיו יש לי כמיהה חדשה לגמרי, תירס חם, בסדר? משהו אחר, נעשה את זה אולי. אתם עוד מוזמן שבוע הבא לבוא עם זה ולשאול, יש גם פורום באינטרנט, יכול לשאול, אוקיי?
דז'ה וו. כן, כאילו מתבונן, אבל בתחושה אתה כאילו פה התבוננת בזה.
הגדרה של דז'ה וו, חוויה, בסדר, לא, שאלה נחמדה, מעניינת, יותר כלילה קצת, מה זה דז'ה וו? בכלל, כל השאלות פה נורא כזה כבדות, נוגעות בתהליך הרוחני, בלב ליבתו, נכון? כאילו אין שאלה כזה על מערכות יחסים, על כל מיני דברים לך בעולם, מה זה דז'ה וו, כל מיני מונחים, נכון? זה משהו הרבה יותר כליל. אולי תנסו להביא באופן מלאכותי פעם הבאה איזו שאלה או שתיים כזאת עם התחום הכליל. דז'ה וו, דז'ה וו, הגדרה של זה, זה חוויה שאתה חושב, שאתה יש לך הרגשה שכבר חווית בעבר. אני אומר נכון? זה ההגדרה? מה זה דז'ה וו? אני לא כך חווה דז'ה וו, האמת. אולי לפעמים, כן, חוויתי את זה כבר פעם. וזה משהו שאתה לא חווית פעם, זה רק הרגשה שחווית פעם.
כן, איפה אני יודעת?
לא, אתה לא יודע, אבל אם זה משהו ברור, כאילו אם אני הולך לאותו מקום פעמיים, אני חוזר שוב לעוד ולאותו מקום, ואני חווה שוב, זה לא דז'ה וו. דז'ה וו זה שלמיטב ידיעתי לא חוויתי מעולם, אבל ההרגשה היא של מוכרות. במטריקס החתול חוזר על עצמו פעמיים, וזה אומר שיש גליץ' במטריקס, התוכנה כאילו נפגמה, אז רואים פעמיים את אותו חתול עובר, וזה אומר שזה סימן שהסוכנים, שהאג'נטס במטריקס מתחילים להתעסק עם התוכנה, שהם עשו שינוי, למשל הם הוסיפו קיר בבית כדי שהחבר'ה של המטריקס לא יברחו, אז הם עשו שינוי, לפעמים בתוכנה קצת יש איזה לגינג מה שנקרא בתוכנה, ואז יש פעמיים את החתול ואז צריך להיזהר. רגע, עבר פה החתול גם את פעמיים.
לא, סתם, כי אמרנו שבאמת מהמקום של ההתבוננות, הרי מי חווה את הדז'ה וו? זה לא המיינד שלי חווה את
הדז'ה וו. כן, כן. נכון, המתבונן שמתבונן בכל חווה את הדז'ה וו, ומי אמר קודם על הקסם והפלא? אתה אמרת שהקסם והפלא, איך זה בכלל קיים, כל מה שקיים, מה שאמרתי קודם, הגלקסיות והקוונטים והחתולים והזה, וכל המטריקס הזה, זה מופלא לחלוטין, המתבונן מתבונן בהכל, במופלאות הזאת. אני חושב שמה הקטע עם דז'ה וו הוא שזה בולט לעינינו, שהחוויה הזאת בולטת לעינינו כי היא חריגה. זאת אומרת, אם כל הזמן היינו חווים דז'ה וו, אם כל הזמן זה היה נראה לנו מוכר, 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 אז לא היה בכלל מושג כזה דז'ה וו, כי זה היה חוויה רגילה. אז אם מישהו היה מגיע למקום לא מוכר, היו קוראים לזה déjà vous pas. איך אומרים? דז'ה וופה? בצרפתית, אני לא, זה לא מוכר. היו קוראים לזה שם, כאילו, ואז מישהו אומר, דז'ה וופה. יש לי חוויה שעכשיו לא מוכרת, כי כל הזמן אנחנו רואים מוכר. ככה זה בעולם, בעולם אחר שבו הכל היה מוכר כל הזמן. זאת אומרת, בעצם מה שאני אומר זה שיש לנו נטייה מאוד להתאפס אל התופעות החריגות מבחינתנו בעולם. בסדר? אז דז'ה וו וטלפתיה. זה דבר, טלפתיה ותקשור. נכון? ומה עוד? פריקוגנישן, שאני יודע משהו לפני שהוא קרה. הייתה לי הרגשה שזה יקרה וזה קרה, זה מדהים. כן? כל הדברים האלה, נורא נורא, שלא לדבר על רוחות רפאים, וכאילו זה, כל הדברים האלה נורא בולטים בעינינו. למה? כי אנחנו פשוט, בסיבה אחת פשוטה, אנחנו פשוט רגילים לעולם שאין בו את זה. זאת אומרת, זה שהמים האלה, כן, הן מולקולות שהן שקופות, מדהימות, רטובות, מגניבות, שאפשר לשתות אותן, ואני חי מזה, זה הקסם האמיתי, כאילו, אבל זה לא נראה לנו בכלל מוזר, כן? אבל אם הייתי רואה את הקוסט הזאת, והייתי אומר, כבר ראיתי אותה פעם, יש לי דז'ה וו, זה היה קסם, כאילו, זה היה תופעה מוזרה שצריך להסביר אותה מיד. זה העניין. זאת אומרת, הכל קסם, הכל בעיקרון לא מוסבר. ומה שמוסבר, תלך אחורה, הוא עוד יותר, אז הוא לא, הסבר שלו לא מוסבר. בסוף זה הכל לא מוסבר. ודז'ה וו זה עוד תופעה פסיכולוגית בעיקרון. אני בספק אם איילות ונמרים חווים דז'ה וו, כן? גם אם כן, לא נותנים על זה דעתם. זו תופעה פסיכולוגית של האדם, זו תופעה פסיכולוגית מסוימת. עוד משהו שנקלט בתודעה. תחושה מסוימת, כמו שיש תחושה נעימה, לא נעימה, אלפי תחושות מסוגים שונים, אז יש גם תחושה של הייתי פה פעם, זה מוכר לי, בעצם משהו מזהה מוכר, ואז יש גם את המחשבה שאומרת, זה מוכר לי, אבל ואז נכנס להיגיון, זה מוכר לי, אבל אני לא הייתי פה אף פעם, אז איך זה מוכר לי, מתוך הפליאה הזאת שאמרתי שאנחנו לא רגילים, כי אנחנו רגילים לשים לב למה שחריג, וכל המבנה הזה יוצר את הדבר שמספר, סבתא, היה לי דז'ה וו, כאילו, זה מה שקורה. ווואלה, אין לי מושג למה במיוחד זה קורה. זה עוד דבר שקורה. עוד קסם. ומכל הקסמים הוא דווקא לא כזה מדהים. כאילו, מוכר. יכול להיות, תראה, יכול להיות שאין שם כלום.
זה מקורי.
לא, יכול להיות שזה, לא, כאילו, נגיד פריקוגנישן, שאתה יודע משהו לפני שהוא קרה, זה מדהים. כאילו, ברמה של המציאות הפיזיקלית שאנחנו מכירים. אבל דז'ה וו, זה יכול להיות שבכלל זה לא קיים. זאת אומרת, יכול להיות שנראה לך מוכר, אבל בכלל זה סתם נראה לך מוכר. זה לא היית פה, זה לא מוכר לך. סתם תחושה מוזרה, זה דלוזיה, כאילו. כמו ש...
זה קורה, זה חוויה מאוד חזקה, זה חוויה...
כן.
וואו, זה כאילו, זה חוויה שההווה הזה כבר היה.
אוקיי.
כאילו, זאת
הייתה חוויה של דז'ה וו. ההווה הפיזי, זאת אומרת, החוויה הפיזית.
בתחושה. כאילו, זה מעבר...
אפשר
מאוד חזקה.
כן, אני לא יודעת.
טוב, אני יכול להגיד...
אין לי מושג.
שאלת במקום המתבונן וזה, אני יכול להגיד שבעיקרון זה לא מפתיע אותי. זאת אומרת, גם כשאומרים, כל התופעות האלה, שאמרנו טלפתיה, פריקוגנישן, שיודעים לפני דברים, תקשור, כל זה לא מפתיע אותי היום, כי הכל כל כך קשור, זאת אומרת, כאילו, יש רק האחד, המתבונן הזה הוא אחד. בסדר, ויש בעצם תודעה אחת ששולטת והיא הכל. אז בדיוק כמו שהפאקינג גלקסיות האלה מסתובבות סביב עצמה בתנועת שבשבת, ואנחנו עוד איזו נקודה בפנים שמסתובבת סביב עצמה בחלל הענק, אנחנו משאבים בכוח המשיכה על הרצפה הזאת, כן, אנחנו בכלל מרחפים עכשיו במהירות של 3,000 כמה, אם אני לא טועה, כאילו בגלקסיה שלנו, במערכת השמש, מה שזה לא יהיה. קיצור, זה קסם, זה הכל נשלט באיזושהי צורה פלאית לחלוטין. ולכן זה לא מפתיע אותי אם שני אנשים חושבים על אותו דבר באותו זמן, או כאילו שני מיינדים חושבים על אותו דבר באותו זמן, או שנראה לנו מוכר, ברור שזה מוכר, זה הכל אני, כאילו זה ברור שזה מוכר, כאילו ברור שהייתי פה אלפי גלגולים, וכל האנשים זה גם אני, ראיתי, אני מסתכל מהעיניים של כולם. ואולי למתקשרים זה גם כן לא מוזר, כי מתקשרים, מה קורה להם? מוצאים את העיניים, ואז הם מתחילים לחשוב את המחשבות שלך. נכון, או רואים את העבר שלך פתאום, והם צודקים, כאילו, אני לא יודע למי הייתה את החוויה הזאת, לי הייתה את החוויה הזאת, שהמתקשרת מדברת על אנשים בעברי, עם שמותיהם, כאילו, וכל זה, מה, אני חושב את המחשבות שלי. אז כל הדברים האלה קיימים, הם פשוט בשולי המוכר, הם גם בשולי המדע, זה גם טאבו מדעי, אנחנו גם לא חוקרים את זה, כי יש מישהו מאוד מעניין, חוקר, פסיכולוג מאוד מעניין שמדבר על זה, שזה טאבו מדעי, אנחנו לא חוקרים את הנקודות האלה, כי... זה היה חתולה.
וטבו מדעי שלא חוקרים אותו וזהו. אז מה? שמה? שמה?
לא, לא, מקום, זה נכון.
שמה? מה נכון? אמרתי הרבה דברים.
לא.
שקלנו אחד. כן, כן, יש טבו מדעי לגבי כל, לגבי כל התופעות הסייקי, כאילו. כי זה בתרבות שלנו זה הזוי. בסדר, בתרבות של שמנים זה obvious, בתרבות שלנו זה הזוי. יש, זה פשוט עניין תרבותי. התרבות המדעית החליטה שטלפתיה זה הזוי, לא ממש חוקרים את זה ברצינות, לכן יש פחות תקציבים לזה, פחות מי שמפרסם את זה כבר דברים, הוא לא יכול להיכנס לרחונים, לכתבי עת הנחשבים, ואין התפתחות של מחקר, אבל זה לא נכון, כי יש התפתחות, כי יש פה כל כך הרבה חוקרים שכבר יש התפתחות, ואפשר להסתכל על, איך קוראים לו? חוקר כזה, משקף אופר, נורא חמוד אמריקאי ביוטיוב, שמדבר על הטבו המדעי, והוא עצמו, גם חוקר בעצמו תופעות של סייקיק, וגם מלקט מחקרים מהעולם, ומה שהוא מוצא, חבר'ה, חבל על הזמן. כן? תקשורת, יש, הכל מתקשר להכל, כאילו. אנחנו יודעים מה יקרה עוד שנייה. לצורך העניין, הדבר הזה שקרה פה עכשיו עם החתול, אנחנו, אם, כאילו, מה שהוא אומר, לפי מחקרים, זה שאם הם מודדים עכשיו, מודדים, מחברים אלקטרודות לגוף שלנו ומודדים לתגובה פיזיולוגית, העוררות הייתה מגיעה כמה מאות שנייה לפני שהחתול קפץ. זה, יש מחקרים שמוכחים את זה. בסדר? לא יודע, קחו את זה, אולי אני הזוי, אולי אני אומר דברים איזוטריים שאפשר לסתור אותם מדעית, אבל לא יודעים, לא יודעים. העוררות הגופנית הספונטנית קרתה כמה מאות שנייה לפני שזה קרה. אנחנו יודעים שזה, במחקרים קוראים שנבדקים, מגיבים לפני הגירוי, כאלה דברים. וגם בתורת הקוונטים, כבר זה, נראה לי שזה כבר די קונצנזוס שהקוונט מתנהג, החלקיק מתנהג אם מישהו צופה בו אחרת מאשר שהוא לא צופה בו. מה, כאילו, מה הקטע, מה הגיוני בזה? כאילו, הוא דז'אבו זה עוד קטן, לעומת, מה זה אומר, כאילו? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו עכשיו נמצאים פה, אנחנו, כל ההתנהגות שקורית בגלל שאנחנו נמצאים ומבודדים פה, הם לא היינו פה, זה ענה אחרת, כאילו. הרוח הייתה אחרת, אני לא יודע מה זה אומר. זה היה קשור בערך, כמו שאמרת. ונסיים בשיתוף של נדב.
טוב, זה השבוע
כבר
הקחנו פה. הגשתי כתב התפתחות בשבוע, הגשתי, רוצה לעזוב. תודה.
תודה טוב.
תמורת
סכום עולם. אני צריך להתנצל על כל הנאום של, על כל נאום ההייטק שאמרתי קודם.
דבר ראשון, זה לא ההייטק, אני לא עובד בהייטק, אני עובד כמתכנת, אבל אני עובד בחברת ביטוח. זה יותר לואו-טק.
ביטוח, לואו-טק, אוקיי.
כן, זאת אומרת, אני עובד 8 שעות.
כן.
שעות פתוח, כמובן. אגיד, אני עושה מה שבא לי.
כן.
ועכשיו בשיחה עם המנהל שהוא שכנע אותי, ובאמת רצו שאני אשאר, וזה שיש רצון של אנשים שאני אשאר, אז אני סתם קשור אליי, ומשפיע עליי.
אוקיי.
אז אמרתי לו דבר שם, תשמע, אני יכול לשבא, אני לא פה, אני פה עוד זאת.
נוסע לכמה זמן?
לולנו.
לכמה זמן אתה נוסע?
לחודש, חודש
לשבוע. אוגוסט?
חודש אוגוסט.
אוקיי. כן.
ואחרי שבוע שאני חוזה, יש לי כבר משהו פרטו. אני התקרתי כבר בין שלושה חודשים לארגנטינה, שלושה שבועות למשפחה.
אוקיי.
אז
הוא הסכים?
חופשי משהו, אין בעד.
אוקיי.
אז אמרתי, אוקיי, אז אם אני פה, בסדר, אני אגוד.
אוקיי.
כן.
אוקיי. אז
מה שקרה זה שזה, שלא ילו שכר או שביפו שאני יושב שם בשקט, זה פתח לי טריגר, פתח לחשוב על דברים. אני אוקיי, אם זה ככה, בסכום הזה אני לא מוכן שהם יקנו את החופש.
כן.
יש גבול.
אבל בסכום השני כן.
בסכום השני.
זה בדיחה של צ'רצ'יל.
שמה?
לא, יש לי איזה ברוסית, אצל הרוסים, את הקטע עם הזונות שהם אומרים.
העניין
במחיר,
כאילו
כולם. אם אני
אזונה,
אז
כשאני אזונה צריך,
זה פעם
מהיר, יאללה. כן. רגע, אז אתה קורא לעובדי הייטק כאילו זונות?
זה לא רואה, מה? לא, זה לא רואה. עוד שלי, דיברתי עם המהם הפחש, אבל מה זה? קוראים לי גולגולות, גולגלות, שהוא צריך שיבלו לו מתכנתים.
זה קוראים לי גולגלות. קוראים לי מתכנת זה גולגולת, כאילו.
כן, רואים אותם. זה היה ביזר.
כן.
אז אצלנו זה אחרת, עוד פעם. לפחות במחלקה שלי, או בנורה, אני עובד עם האנשים, אז זה לא הייתי.
אז זה לא גולגולת.
מאוד ריקה.
אוקיי, אז אתה עובד, אז אתה עובד עד שאתה נוסע, ואז אתה נוסע לדולאנו לחודש, ואז להודו, ואז לארגנטינה, ואז אתה חוזר ונראה.
ונראה.
אוקיי, תפנית מפתיעה.
כן,
עד שעה. אוקיי, מעניין. טוב, שבוע הבא, מפגש אחרון לפני שאני נעלם לחודשיים בעצמי להודו ותאילנד. כאן ביום חמישי ב8:30 אתם מוזמנים, אפשר להביא עוגה. זהו, תודה רבה.